צהריים טובים. אנחנו נמצאים בחודש אדר, ועומרי הגיע, שזה מאוד משמח אותנו. הגענו אליך, ו... שוחד, אה, ממש שוחד, לעיני המסלמות, בלי להתבלבל אפילו. אתה חושב שאני אקבל שבוע היעדרות בקוס קפה. אנחנו בסדרה הדרך לחיים של משמעות, זה בעיקר בעקבות פרקי התניה, אבל עם נגיעות מאוד מקומות, ואנחנו בפעם הקודמת דיברנו על העצבות. על העצבות הזכרנו את העובדה, את הנתון, שהדיכאון, עצבות, זאת המחלה מספר אחת בגדול של התרבות המערבית, יש לזה הרבה מאוד סיבות, אבל ברור שהסיבה הראשונה היא ש... אין משמעות. כלומר, מילא כשאדם אין לו, אבל הוא חולם שיהיה לו, אז בסדר. אז יש למה לצפות, יש למה לקוות. אדם אומר, עכשיו אין לי, אבל אני אעבוד, אני ארוויח, אני אלמד, יהיה לי. אז הוא, יש לו, יש תקווה. אבל כשאדם, יש לו. יש לו הכל. יש כסף, יש אוטו, שני רכבים, דירה, הכל. ובפנים משהו חסר, אז זה כבר מתחיל להיות בעיה. ואז עלולה להתגנב העצבות. לא רק בעולם ולא רק אצל אנשים מן היישוב, אלא אצל כל אחד מאיתנו עלולה להתגנב העצבות, וזה מה שדיברנו, לנסות איכשהו להבין איך נלחמים בזה. אז דבר אחד שראינו בפעם הקודמת היתרון שיש בעצב. הוא מדבר על איזה מעלה. אני רוצה טיפה להרחיב עליה ברשותכם, על מה שדיברנו בפסקה הראשונה, ואז לעבור לפסקה השנייה, לחלק השני של הפרק, וגם אולי קצת דברים של הרב קוק מאחורה. אבל אני רוצה להזכיר לכם שמה שהוא דיבר בפעם הקודמת, סביב הפסוק, בכל עצב יהיה מותר, שיש איזה יתרון ומעלה, מהעצב באים לאיזה יתרון, בחלק מהדפים אין את ה... העצב יכול להביא אותנו לזה ליתרון מעלה. אני רוצה להסביר למה זה יכול להביא אותנו. תראו, בחסידות, אנחנו כאן הרי עוסקים הרבה בחסידות. בחסידות יש עולם שלם של עבודה על המידות, שזה לא מה שאנחנו מכירים. בסדר? זה עוד שלב פנימה. זה נקרא עידון המידות. לא תיקון המידות, אלא עידון המידות. שזה משהו אחר, שונה קצת. זה עובד גם לפי הספירות. אני אתן לכם כמה דוגמאות, אבל אני ארצה לדבר קודם כל על הדבר הבסיסי ביותר שעליו עובדים. שתראו שזה קשה להכניס את זה בתור. נגיד מידות רעות, אז יש לנו גאווה וענווה. נגיד גאווה זה רע, ענווה זה טוב. אמת ושקר. אני יודע מה, פחד ואומץ לב. זה כאילו, זה, החסילות לוקחת איזה מין קו אמצעי כזה, משהו שפתאום, הוא לא טוב ולא רע, הוא איזה מין משהו באמצע וצריך לטפל בו. לדוגמה, העמידה הבסיסית, שהרבה מאוד מספרי החסילות ובראשם התניה, מתעסקים לתקן, זה נקרא גסות וישות. אתם מבינים? זה לא גאווה, אבל זה גסות. יש משפט של האדמו"ר הרייץ, אין הגס והעווה מרגיש בגסותו ואוויותו שלו. כלומר, זה התחושה הזאת, הבסיסית, שאנחנו הולכים ברחוב, בעולם, והעולם שלי. כאילו, אני מוצדק. אני פה, אני מישהו, אני מאן דאמר. שזו תחושה מאוד חשובה לילד, ילד חייב לקבל את זה, ולכן ילד מקבל כל יום 200 פעם, אומרים לו, מי מתוק של אימא, מי חמוד של אימא, מי מלך, מי נסיך, מי זה. תחשבו מה יקרה למבוגר שנדבר אליו ככה, זה מסוכן מאוד, אבל הוא זקוק, הילד זקוק לתחושת הביטחון, שהוא רצוי, שהוא אהוב, שהוא נחמד, שהוא שווה, שהוא שמחים בו, ומה קורה עם הפוך הזה, ממש אין נזק. בסדר, אז בזה התחלנו. אבל הדבר הזה צריך איזשהו עיבוד וניקוי כדי למתק את הגסות הזאת. כן, שאדם צריך להרגיש שהוא לשבור בתוכו, או לעדן, אנחנו אומרים לשבור, אנחנו אומרים יותר לעדן, לעדן בתוכו את התחושה הזאת שהוא איזה מישהו. והדבר הזה, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, הוא פותח איזה פתח וסודק, לא יודע אם זה היה בשיעור הזה או בשיעור אחר, הוא סודק איזה סדק באישיות שמאפשר לנו להיזקק לאור האלוקי. כי כשאדם הולך והוא מרגיש שהוא, הכל בסדר, הוא מלא מעצמו, אז הוא לא זקוק לקדוש ברוך הוא. יכול להיות שהוא מתפלל, הכל בסדר, הוא מתפלל, מניח תפילין, לומד תורה, אבל הכל במקום של אני מתפלל, אני. ולהיזקק באמת לקדוש ברוך הוא, להיזקק אליו באמת, לרצות אותו באמת, לבקש אותו באמת, זה מגיע מתוך איזושהי תחושה שמי אני בכלל. משהו שקצת מרסן את הגסות הזאת. כלומר, מה יהיה ההפך של גסות? לא. אני לא יודע, אבל עדינות. אז בחסידות מדברים על עדינות, בתור מידה מאוד 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 חשובה. ואפילו אומרים בשם האדמו"ר הקודם, שאם אדם מכניס את היד למקרר להוציא את החמוצים שנמצאים מאחורה, ובמקום להזיז את החומוס, להוציא את החמוצים, להחזיר את החומוס, הוא עושה איזה מין תנועה כזאת והחומוס, כן? זה גסות. זה חוסר התחשבות. מה אתה... יש כאן, תהיה עדין. תהיה עדין, אל תהיה גס. כן. עכשיו, כמובן שאתם יודעים שאני אני, אני מסתכל על הנסיעה, על הנהיגה, עוד שנייה יאיר, כסדנה, כמעבדה לעבודה על המידות. אז כשאדם נוהג ברכב, אין שם לא שקר ולא אמת, לא גאווה ולא ענווה, יש שם בדיוק את הדברים האלו, גסות ועדינות. אם אדם נוהג בגסות, הוא חושב שכל מה מגיע לו. מגיע לי, מגיע לי. אני, זה שלי. אני הייתי כאן לפניך, אני רוצה... מגיע לי לעקוף אותך, מגיע לי לחתוך אותך, מגיע לי להיכנס לעצמם. ואם אדם יש לו עדינות, אז הוא מבין שיש פה עוד אנשים מסביבו. כן. אני מסכים איתך לגמרי. קודם כל, אני מסכים איתך עם השאלה. שאלת הגבולות זה בדיוק שאלת המידות. למה קוראים לזה מידות? כי כשזה במידה הנכונה זה מצוין, וכשזה יותר מהמידה או פחות מהמידה זה גרוע. אם אדם יש לו ענווה זה מצוין. אם זה גאווה זה לא טוב, ואם הוא סמרטוט רצפה זה גם לא טוב. ושניהם לא טובים באותה מידה. אז זה בדיוק העניין. אני מנסה לענות ביחד, אני חושב ביחד איתך המטרה היא לא להפוך את אדם לסמרטוט, להגיד אני כלום, אני אפס, שום דבר, אלא להפוך את אדם לזקוק. למה זה זקוק? אחד שאומר, אני לבד לא יכול, אני חייב את הקדוש ברוך הוא איתי בעולם. אני מעריך את כוחותיי ואת יכולותיי, יישר כוח לי כל הכבוד, אני עושה לעצמי ככה על הכתף, וגם עשו לי הרבה כשהייתי ילד שאני אעשה גרפס, אבל עכשיו אני מבין שמצד עצמי אני מאוד מאוד זקוק. אני צריך את הקדוש ברוך הוא כדי שיכנס לי לעולם ויעזור לי, וכדי להכניס את הקדוש ברוך הוא לעולם, צריך איזושהי חוויה של ביטול הגסות והישות. תראו, בעומק, בעומק, שיא הגסות זה פרעה. שהוא הוא לא עובד עבודה זרה. לא מצאנו במצרים עניינים של עבודה זרה. הוא פשוט עובד את עצמו, אומר, אני לא צריך אף אחד. לי יאורי ואני עשיתיני. אני, זה, כאילו, זה מה שהוא מלא מעצמו. נבוכדנצר אותו דבר. אנשים שהם כל כך בטוחים בעצמם, שהם אומרים, יכול להיות שיש אלוהים, אבל למה אני חושב שאני צריך אותו? מספרים בדיחה על היה איזה יהודי חשוב שעסק בעלת עולים לארץ באמצעים קשרים ולא קשרים. הוא היה מאוד, מאוד תקיף כזה. אז מספרים שפעם עלו שלושה, נגיד, לא יודע מה, בן גוריון, לא יודע מה, ויצמן והוא לשמיים. כל אחד צריך להסביר למה מגיע לו גן עדן. אל כסי הכבוד. אז מגיע לו, אמרנו, אני קמתי את המדינה, טוב, כנס. ויצמן אמרנו, הייתי הנשיא הראשון, טוב, כנס. ואז האדם הזה ניגש ואומר, מסתכל על כסי הכבוד, אומר, בחור, מה אתה עושה על הכסא שלי? הוא היה כזה. צריכתי להכיר אותו, היה אדם מיוחד. כן. זו שאלת השאלות. תיקון המידות זה בעצם אומר שאתה לוקח מידה ואתה אומר, אני לא מתייחס אליה בכלל. אני כאילו, אני מתקן אותה, אני שובר אותה, או אני מבטל אותה. ועידון המידות זה בעצם אמירה שאני לא יכול, אני לא יכול באמת, זה נמצא בתוכי. אם יש בי איזושהי גסותי בתוכי, אני רק יכול, אני צריך לעשות, לעדן את זה. להבין שזה קיים, ולתת לזה איזשהו, לתת לזה איזשהו, איזשהו יישום, אבל יישום יותר מעודן, יישום יותר... העצב, במילי דאלמה, אתם זוכרים שבפעם הקודמת הגדרנו עצב כאן בתור צער, לא... עוזר לעניין הזה. עוזר לעניין הזה. אני אתן לכם את הדוגמאות הכי פשוטות, בסדר? מישהו כאן היה בחול? איזה חול הייתם? וואו. איזה חול הייתם? מה? לא, פולין, לא, אני מדבר חול לבד, לא בקבוצה עם מלא חבר'ה, שאתה לא מרגיש את ה... מה? כן. מה, אני הייתי חודשיים וחצי במינסק, עם עוד חבר. שני יהודים לבד. אבל בגדול החוויה שלך זה, אתה יודע, בארץ אתה הולך, אתה מבין את השפה, אתה מבין את הקודים, אתה מבין את הקודים, אתה הולך כאן וזה, פתאום הגעת לשם. החוויה הבסיסית שלך היא מה? אתה קצת יותר מקופף, קצת פחות בטוח ואף על עצמך. פתאום איזה שוטר מסתכל עליך, מה רוצה, לא רוצה, מה הוא רוצה, אתה לא מבין, וגם צועקים עליך הרבה, נסענו בטרמוואי, לא הבנו מה הקטע, הטרמוואי, מתי חיכינו שיעלה איזה כרטיסה, אני נקב, שם זה כמו כאן ברכבת הקלה, היו מנקבים בעצמם. לא הבנו בהתחלה, היו בטוחים שעולים, היה לנו כרטיס, אבל עולה, ושמגיע כרטיסן, אני מנקב, באמת הגיע כרטיסן, אז הבאתי לו את הכרטיס, הוא רואה שלא ניקבתי, מי זה צעקור, תוזלו, התחיל לצעוק עליי ברוסית, ואני אומר לו, אני פנימה יפנוס, כי אני יודעת את ה... הגיע תחנה ברחתי, כדי שלא... אתה נמצא במקום שהוא מעדן לך את הגסות, את הביטחון העצמי. תינה, תראו, זה לא עניין של מצווה עבירה, סתם חוויה כזאת. חוויה. במובן מסוים להיות בכל מקום שאני מגיע ואני לא מכיר את כללי ההתנהגות, אז הדבר הזה קורה לי. בוודאי בחוויות יותר מצערות, שכבר נוגעות אליי אישית, כמו מחלה, לא עלינו. לא צריך להגיע רחוק, אבל פתאום אדם, יש לו איזה קושי, הוא פתאום לא מתפקד קצת. או כמו איזה אלבון, מישהו פתאום מעליב אותך. סתם, חוויה כזאת של... מישהו פתאום, לא יודע מה. ביקשת את זה בקשה וסרבו לך. אתה מופתע. פקת בדלת, סוגרים לך את הדלת בפרצוף. משהו כזה שהוא, כן? לא מכירים אותך מהמקום הקודם, הגעת לאיזה מקום חדש, לא מכירים אותך, סליחה אדוני, סוגרים לך את הדלת. כל הדברים האלו עוזרים לנו להבין, בוקעים לנו, כל המילי דצער האלו שהוא אומר כאן, עוזרים לשבור את המחיצת ברזל שמפסקת בינו לבין אביו שבשמיים. והסברנו ממה עשויה המחיצת ברזל הזאת, היא עשויה מהגסות שלנו. מהתחושה שאני יכול להסתדר לבד, בלי אלוהים. אתם יודעים, יש את הסיפור הזה, אתם מכירים אותו, אבל אני בכל אופן אספר אותו כדי שטיפה נעיין בו, בסדר? מכירים אותו שמסתובב בתל אביב, וצריך, יש לו פגישה בתשע, וזה, הוא מחפש חנייה. יש להם, אתה לא יצאת מתקוע, אתה כל החיים בתקוע, בקודש הקודשי. יש דבר שנקרא תל אביב, זה עיר גדולה עם מכוניות. אז, ואין שם חנייה, אתם יודעים, כשאומרים לו ירושלמי לנסוע לתל אביב, הוא נכנס לסטרס, תל אביב זה, אין חנייה, זה כזה, הוא מפחיד אותו, גוש כזה. אז זהו, הוא מסתובב, עכשיו אין לו חנייה, וזהו, מסתובב, ומי שמכיר את תל אביב, אתה יכול להסתובב, באמת לא למצוא, זה מטריף לך את הדעת. וכל החניונים מלאים. ואז הוא, הקדוש ברוך הוא, נו, תעזור לי, אני חייב, זה חנייה. איך שהוא מסיים את התפילה, מישהו יוצא. ואז מה אומרת הבדיחה? תודה רבה, הסתדרתי לבד. כן? עכשיו, זה בדיחה מוכרת, אבל בעומק, אם ננסה רגע להבין אותה, זה בדיוק מה שכתוב כאן. מה קרה לו לבן אדם הזה? בואו נדמיין אותו טיפה לפני הבדיחה. הוא יצא מהבית, יש לו פגישה, כנראה פגישה עסקית, התלבש יפה, לבש בגדים ככה כמוני וזה, תואם, הכל מתכתב עם החברה הישראלית וזה, כן, הוא, בדרך הוא מתכנן את הפגישה, הוא יגיד לי ככה, אני אגיד לו ככה, הוא, פגישה עסקית, כן, אריאל, זה לא, זה תל אביב, מדל משרדים, גבוה, קומה הזה, עירו לים, יש לו הרבה כסף, הוא כבר מתכנן מה הוא יגיד וכל זה. פתאום, הוא הולך לך, וזה זה אדם רציני, אתה יודע, זה פגישה קצובה. פתאום הוא חוטף סטירה לפנים. למה? הוא הולך לפגישה, לאחר לפגישה, כי הוא לא מצא חנייה. שזה תירוץ של אהבל. כאילו, מה זה לא מצא חנייה? תגיע בזמן, זה כאילו, אתה יודע, זה הדבר הכי... פתאום עם רומי החוויה שלו, של השליטה במצב, ומה הוא יגיד, ומה יגידו לו, ומה יאמרו וכל זה, הוא מוצא את עצמו הולך לעשות את הפדיחה של החיים ולהגיד, תקשיבו, לא הגעתי לפגישה, כי לא היה לי חנייה, ואני, מה, אדם רציני כמוך, תיקח מונית, מה אתה בכלל לא יגיד? ואז מה הוא נהיה? בבת אחת מה קרה לו? נהיה זקוק. פרס ישראל. הוא נהיה זקוק, למי הוא זקוק? הקדוש ברוך הוא, תראה איזה סמרטוט אני, הקדוש ברוך הוא, אני כולי התנפחתי והתגדלתי וזה, וכבר ניהלתי את כל העולם, ובסוף אתה תוקע אותי על חנייה. מה יכתבו בפגישה? לא הגיע כי הוא אמבל, כאילו מה זה? הפסיד את העולם כי הוא טיפקי, זה מה? אז הוא מתפלל, תעזור לי. הנה נפסקה המחיצת ברזל בינך לבין אבי שבשמיים. והבדיחה העצובה הזאת אומרת ש... מתארת מה שיכול לקרות לכל אחד מאיתנו, שברגע שזה מסתדר, מה הדבר הראשון שחוזר? הגסות. אני מסתדר לבד, אני לא צריך אותך. מה היה צריך לחזור, אם היינו במהלך מתוקן? הודעה. זה ההמשך של העדינות. הביטול הגסות, העדינות, ההזדקקות, ואז ההודעה. ואז הוא גם היה מגיע לפגישה ומצליח, והיה הכל מוסר להשם יתברך וכו' וכו'. בסדר? אז זה ממש מתנה. כשאדם מגיע לו, הבנתם את הדוגמה? אז אדם שמגיע לו איזה מין, וזה כל כך נכון, זה נכון גם ב... אני אגיד לכם פה דוגמה שאני מתקומם נגדה בכל מאודי. האופן שבו אנשים מדברים על הילדים שלהם, על הולדת הילדים. הדיבור הוא כאילו שזה... כן, אז קודם כל קוראים לזה, יש איזה משהו שהוא, אני אגיד אותו פעם אחת יותר, אני לא אגיד אותו, אבל קוראים לזה לעשות ילדים, שזה בעיניי ממש וולגרי להגיד את זה, לעשות ילדים. להוליד ילדים. נשמות שעוברות דרכנו, לא לעשות ילדים. ואנשים מדברים על זה, כן, אנחנו חיכינו שנתיים ותכננו, ויש לנו זה, הכל כאילו איזה מין תכנות כזה. ויש בזה גם כן איזה מין, כן, אני יודע בדיוק כמה ילדים אני רוצה, בדיוק מה יהיו הרווחים ביניהם, בדיוק שיהיה בן ובת ובן, אחד עם עיניים כחולות, אחד עם עיניים צהובות, אחד עם קוקו, היום הרי כמעט צריך אפשר לתכנן את הכל, ובאולטרסאונד, וזה מגיע למצבים גם חמורים, שאנשים כאילו עם, הרופא אומר, תראה, אני רואה באולטרסאונד, שאולי הפוני שלו לא יהיה במקום. טוב, עזוב, יאללה, פעלה, כאילו, אני רוצה ילד מושלם. אבל מה שקורה, וכל מי שעוסק בתחום הזה יודע, שילדים, הולדת ילדים לעולם, זה ניסטר שבניסטר. אף אחד לא באמת מבין איך זה עובד. רק זה עובד, אז, אבל מי שפעם אחת נתקל בה, שזה פתאום לא עובד, ואז מתחילים לחפש, וזה לחפש מחט בערימת שחת. למה הזוג הזה לא מצליח להוליד ילדים? האם הבעיה אצל האיש או הבעיה אצל האישה? אם זה בעיה אצל האיש, איזה בעיה זאת? בעיה הורמונלית או בעיה אורולוגית? אם זה אצל האישה, מה הבעיה אצל האישה? האם זה... יש שם אין סוף אפשרויות, עם אין סוף טיפולים, והדבר הכי מתסכל שגם כשכבר מוצאים את הבעיה ומטפלים בה, לא תמיד זה עובד. אתה אומר, הנה, מצאנו את הבעיה. ופתאום אדם נהיה זקוק. הוא מתחיל להתפלל. הקדוש ברוך הוא, תן לי ילדים. בנוסף לכל הרופאים, כי הרופא אומר לך, תקשיב, אנחנו יכולים לנסות, אבל אנחנו לא יכולים להבטיח שנצליח. זה ניסטר. אז למה לחכות אחרי? בוא נעשה את זה לפני. תראו כמה יש תחומים שבהם אנחנו... ברור, מה זאת אומרת? על זה החסידות עובדת המון המון. הדרך לחיים של משמעות עוברת בזה שהאדם, איכשהו, מעדן את הגסות שלו. ואז הוא רגיש יותר לסביבה. תיקון הגסות זה רגישות. הוא רגיש יותר לסביבה, הוא עדין יותר. הוא חווה יותר את הזולת, הוא חווה יותר את הכאבים ואת המצוקות של הזולת, הוא חווה יותר את הכאבים ואת המצוקות של עצמו, הוא יותר מתפלל. חלק משמעותי מאוד מהמארג הזה שנקרא חיים של משמעות, זה יכולת התפילה. כשאדם מרגיש, אני לא לבד. אני לא לבד, הקדוש ברוך הוא איתי. אני בכל מצוקה, בכל צער, אני לעולם לא לבד. איך אומר השיר? גם כי ילך בגיא צל מוות, לבדי. לא יירא רע, לא אפחד, כי אתה עמדי. אתם לא מכירים את השיר? אתם מכירים בטוח. מה? של הזמר הזה, כן, איש העירי בו, אחלה זמר. אז אתה לא לבד. לעומת זאת, הרבה מאוד שירים מהז'אנר, מז'אנר מסוים מדברים על לבד. נכון? הכאב, איך זה הולך? הכאב והנשמה, כי לא נותר בי כוח, בדד של זוהר, בדד, במשעון, בדד, הכל לבד, הכל עצוב, נשארתי לבד, נשארתי בוכה, עזבת אותי, אני, אין לי תקווה, אני עוד שנייה. נכון? ג'אנר כזה ש... אנחנו אף פעם לא לבד, יהודי לא לבד. מה עוזר לי להרגיש לא לבד, ומה עוזר לי להרגיש לא רק עם עצמי? מה שהוא מדבר כאן, אדמור הזקן, בכל עצב יהיה מותר, המשברי החיים, הצערים הקטנים הללו שיש לאדם, שמשליחים אותו אל השם יתברך. כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, אומר דוד המלך. כמו שהגמול עלי אמו, כמו שהתינוק הוא זקוק לאמא שלו כדי לנוק, ככה גם אני זקוק אליך הקדוש ברוך הוא כדי להתפלל. אז החוויה היא חוויה של שייכות, של נעימות. כן.
כולו להשם, כולו תפילה להשם, זה לא עובד ככה. מרגיש את החוסר, וזה מה לעשות, זה מה יש, מצב דפוק. זמנית זה ככה, הוא לא כולו להשם, וכולו אני
איתך
השם, אני בשבילך.
אני לא אמרתי שזה... אני לא אמרתי שזה בא לפתור את הבעיה. לא אמרתי שהקדוש ברוך הוא זה, אתה מכניס שקל ויוצא פחית מלמטה.
לא,
אבל
כשיש חוסר, אז מיד האדם כולו להשם.
אני לא אמרתי גם מיד, אמרתי שזאת אפשרות. זאת אפשרות. והאפשרות הזאת היא מעניקה לאדם איזושהי קרבת השם ועידוד. זה כשקורה לנו צער בענייני העולם הזה. אז על זה אומר כאן, עד כאן דיברנו בשבוע שעבר גם, אומר כאן הארי הקדוש וכולי, אם אדם מגיע לו צער בענייני העולם הזה, הוא צריך לקבל אותו בשמחה. לא רק במובן של לקבל איסורים באהבה, אלא לקבל אותו בשמחה מפני שבאמת הדבר הזה הולך לקדם אותך, להפוך אותך ליותר רגיש, ליותר בקוע, ליותר זקוק, ליותר מחובר, ואין מה לעשות. כל אחד מאיתנו מרגיש את ההבדל בין תפילת מנחה לפני ארוחת צהריים, לתפילת מנחה אחרי ארוחת צהריים, נכון? לפני ארוחת צהריים, אנחנו יותר זועקים, אבל אם אדם אחרי ארוחת צהריים, אחרי זה הוא בטנו מלאה, והוא שבע, עולה להתפלל, הגמרא אומרת, אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן. מישהו שבע, הוא לא... אפילו אומרים ללכת לקניות שאתה שבע, אתם מכירים את זה? מי שהולך לקניות שהוא רעב, הוא קונה יותר. אני מחמיר, אני לא הולך לקניות, לא כשאני רעב, לא כשאני שבע. אשתי מתעצמנת, אבל אני לא. לא הולך לקניות. טוב, עכשיו, אבל יש לנו בעיה אחרת. יותר חמורה. מה הבעיה? הבעיה היא שאדם נכנס לו עצבות או צער, לא רק במילה דאלמה, אלא גם במילה דשמיה. הוא אומר לעצמו, מה יהיה איתי? איפה אני ואיפה הקדוש ברוך הוא? איפה אני ואיפה מה שאני צריך להיות? השבת שלי לא שבת, התפילה שלי לא תפילה, התורה שאני לומד זה לא תורה, אני לא מספיק. הוא הכניס לעצמו כל מיני, איך לעשות עם הדבר הזה. אז בואו תראו, בבקשה מכם, בדף שלפניכם, באמצע החלק השני, ממש באמצע, יש שורה שמתחילה במילה ומסתופפים, אז בסוף השורה יש... אך העצבות ממילה דשמיה. בסדר? מצאתם? יש? יש אריאל. זה אריאל. אך העצבות ממילה דשמיה צריך ראשית עצות בנפשו להיפטר ממנה. אין צריך לומר בשעת עבודה שצריך לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב, אלא אפילו מישהו בא על עסקים בדרך ארץ. אם נופל לו עצב ודאגה ממילה דשמיה בשעת עסקיו, בידוע שהוא תחבולת היצר כדי להפילו אחר כך בתאוות חס וחלילה. כנודע שאם לא כן מאין באה לו העצבות אמיתי, מחמת אהבת השם ויראתו באמצע עסקיו. והנה בין שנפלה לו העצבות בשעת עבודה בתלמוד תורה ובתפילה, ובין שנפלה לו שלא בשעת עבודה זאת ישים אליבו, כי אין הזמן גרמה כעת לעצבות אמיתית, אפילו לדאגת אבונות חמורים חס וחלילה, רק לזאת צריך קביעות עתים ושעת כושר ביישוב הדעת, להתבונן בגדולת השם אשר חטא לו, כדי שעל ידי זה יהיה ליבו נשבר באמת במרירות אמיתית, וכמובן את זה במקום אחר, ושם נדבר גם כן, כי מיד אחר שנשבר ליבו בעתים קבועים, אזי יסיר העצב מליבו לגמרי, ויאמין אמונה שלמה כי השם העביר חטאתו ורב לסלוח, וזוהי השמחה האמיתית בהשם הבא אחר העצב כנן. עצבות במילה דשמיה, זה העין של עמלק. בסדר? עמלק יש לו ארבע אותיות, והעין הראשונה היא העצבות. זה עצת עמלק. היא גם קשור לספק, אומרים, בשם הבעל שם טוב, אומרים, או לבי יצחקים ברדיצ'וב, שהעמלק בגימטריה ספק. הכניס לאדם ספקות. אני לא רצוי, אני לא שווה, אני לא... מין משפטים כאלו, שאני לא רציני, אני לא באמת לומד, אני לא באמת זה, אני מרמה את עצמי, מרמה את הבריאות, כל מיני משפטים כאלו, שלא מקדמים את האדם לשום מקום. אדמור הזקן אומר, בצורה חד משמעית, שאסור להתייחס לזה. צריך להיפטר מזה. בניגוד לצער שהגיע במילה דעלמא, ששם צריך לקבל אותו בשמחה, וזה עוזר לנו, כמו שאמרנו, למתק את הגסות וכו', במילה דשמיה זה בדיוק הפוך. אני רוצה רק להסביר ברשותכם, להסביר לכם למה. טוב? כל השאלה, מה נקודת המוצא שלנו? אם הייתי אומר לכם, תקשיבו, קחו, לא יודע מה, קחו רובה, יש לכם פה 1,500 כדורים, אתם צריכים לפגוע באיזה מטרה רחוקה. הממוצע העולמי שפוגעים פה 1 ל-1,000, 1 ל-1,000. זה הממוצע העולמי, אתה חנתוני. אתה מתחיל לראות, מחטיא, 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 מחטיא. ב-1,100 פגעת. שמח או עצוב? אה? למה? לא, בסדר, אני לא... לא הרבה אחרי, לא הרבה אחרי. 1 ל-1,000, 1 ל-1,000. מה? וואלה, הצלחתי, בסוף הצלחתי. אפשר לשפר, אולי 900, אבל... אבל אם אני לא אומר לך כלום, אני נותן לך את האקדח, אני אומר לך, תקשיב, יש המטרה, תפגע בה. אתה מתחיל לראות, אחרי 100, אחרי 50 פעם, אתה אומר לעצמך, בוא נע, אני... על הפנים, אני לא... אחרי 100 פעם אתה אומר, זה לא בשבילי הסיפור הזה. אחרי 200 אתה מסתכל לראות מי רואה את הפדיחות, כן? אחרי 300 אתה אומר, ואחרי 400 אתה אומר, תקשיב אחי, זה לא בשבילי, עזוב, אני לא, לא, סתם. סליחה, ואתה יוצא מתוסכל, מוכזב, כאילו מר נפש, נפול. אנחנו כל הזמן עומדים בניסיונות. כל הזמן. תפילה זה ניסיון. ניסיון. הנחת העבודה שלנו היא שאנחנו אמורים להצליח להתפלל בכוונה כל תפילה. ואז החוויה היא חוויה של, כיוון שזה לא קורה. אז מי אמר לך? מאיפה אתה יודע? בעניינים רוחניים זה עובד הפוך. ברירת המחדל היא תמיד הגוף, הוא תמיד מושך. זה ברירת המחדל שכל דבר, כל דבר אמור להסליח לך את הדעת מהתפילה. זה ברירת המחדל. ככה זה עובד. כל דבר, כל מחשבה, כל איזה מישהו שעובר, כל איזה... נכון? בשבת התפללתי 18, בקהילה אצלנו, אך היה נדמה לי שאני מכוון. הצלחתי להגיע לאיזה דיבור עם הקדוש ברוך הוא, ואז איזה ילד כזה קטן עבר, לפני התפילה, הרב, שלום! הוא עושה לי ככה בזה 18. אמרתי לו, שלום. הוא הלך ולקח איתו גם את הכוונה. זה ברירת המחדל. אנחנו... אז החידוש, החידוש זה לא שאתה מצליח, לא שאתה לא מצליח להתכוון, זה פשוט. החידוש זה שאתה מצליח להתכוון. אם הצלחת, פעם בלא יודע מה, תשמח. רבי נתן אומר, יש לו משל, אני האמת, מזמן לא ראיתי את זה כתוב, אני זוכר את זה לפני כמה שנים, אבל המשל הזה היה בשבילי, מה עם חיים על נפש היפה? רבי נתן אומר, קחו את כל התפילה, תחלקו אותה למילים. כמה מילים יש בתפילה? מי מודה אני עד... ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, עד אחד. כמה? טוב, תספור לי, תגיד לי. תן, עשרות אלפים? יש, מה, כמה? נגיד, אלפים. נגיד, 10,000 מילים, בסדר, בשביל ה... אפשר לספור, זה לא בעיה במחשב. אתה יכול לספור כמה מילים יש. אומר רבי נתן, משל, הוא אומר, זה דומה, 10,000 מילים הללו, דומה לאחד שיש לו נפה, והוא מנפה את החול, הוא מנפה 9,999 גרגירים כדי למצוא יהלום אחד. כך הוא אומר על התפילה. אתה אומר 10,000 מילים כדי לכוון במילה אחת. מישהו פעם חשב על האפשרות הזאת? מילה אחת, הנחה אחת, כיוונת במילה נשמת. זהו, עשית את הימית שלך. לך, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. מילה אחת. כך הוא אומר, זה נתן לי, לפעמים אני אפילו מרגיש שכיוונתי בשתי מילים. אני בכלל מבסוט. השאלה היא מה נקודת היחס והמוצא שאנחנו חווים. ובמילה דשמיה, נקודת היחס היא, ראינו רש"י אמר בפרשת השבוע, 1:500, מידה טובה מרובה על מידת פורענות. נכון, בברסלב אומרים על כל כף של התעוררות צריך כערה או חבית של התחזקות. התעוררות זה מוסר, והתחזקות זה עידוד ועין טובה. עבודת השם זה, משה רבנו אמר, מי יעלה לנו השמיימה ויקחה עלינו? מי יעלה לנו השמיימה? ראשי תיבות מילה. מה זה אומר? שבאיזשהו מקום אנחנו מצפים מאיתנו לעלות לשמיים. סליחה שאני אומר, אבל ברירת המחדל זה לדבר לשון הרע. אם תשאיר בן אדם כמות שהוא, הוא ידבר לשון הרע. לשם זה הולך. מה העניינים? מה שלומך? מה עם משה? מה עם דוד? בום, זהו, אתה שם. להצליח להימנע מלשון הרע, זה החידוש. אז גם אם נכשלת 1,000 פעמים והצלחת פעם אחת, זה חידוש עצום. עכשיו, זה לא בא להגיד לנו, טוב, יאללה, אפשר ותר. זה לא בא להוריד מן המאמץ, אבל זה בא לשים הציד את העצבות שנובעת תמיד מההשוואתיות. וגם תמיד אנחנו משווים, אני פחות ממנו, פחות, אני פחות דוס ממנו, אף אחד לא רואה מה הוא יתאמץ, אף אחד לא רואה מבפנים. ואדם צריך, במילה דשמיה, לסלק לחלוטין את עניין העצבות, כי הוא לא מקדם כלום לשום דבר. אלא מה? לסמוך. במה? בחלקו מה שהצלחתי. מה שחטאתי, להאמין באמונה שלמה בתשובה. אני אגיד לכם, זה עוד איזה אחד מהבעיות, בגלל שאנחנו בני אדם, בשר ודם, אנחנו לא באמת מאמינים לקדוש ברוך הוא עד הסוף. כי זה נראה לנו עסקה שהיא קצת מוזרה. מישהו כאן עובד אותה, מישהו כאן עובד עלינו, יש כאן איזה קץ בסיבוב. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר, תקשיבו, קחו, תשתעשו, יש פה תורה ומצוות, תשמרו את התורה ואת המצוות, חטאים שאתם עושים, אני מוכר לכם ביום כיפור, אם תעשו תשובה, אני הופך את הזדונות לזכויות, יהיה לכם גם טוב בעולם הזה וגם טוב בעולם הבא. משהו פה חשוד. מישהו פה עובד עלינו. זה לא יכול להיות כל כך טוב. איפה פה, איפה מכניסים לי? אז זה לא באמת תשובה, הוא לא באמת מוכל. כאילו, אתם מכירים את הבדיחה על היהודי שהגיע פעם לשמיים, אמרו לו, תקשיב, מה אתה מעדיף? אתה יכול, או 12 שעות בגיהנום של הנוצרים, או 24 שעות בגיהנום של היהודים. אז הוא אומר להם, מה זה? מה זה? בשניהם זה שמן רותח, זה, אבל פה זה 12 שעות ופה זה 24 שעות. אומר, אני רוצה בגיהנום של היהודים. וואלה, כל הכבוד לך. ובוא נהיה לכם כל הכבוד, אצל היהודים שמן זה לא שמן, שעה זה לא שעה, זה לא תמיד רותח. עובדים עלינו פה. אז גם פה, מה, זה הכוונה. הרב קוק אומר, עיקר הקשיים בחזרה בתשובה מפני שאינו מאמין בקלותה של התשובה. אנחנו לא מאמינים שזה באמת ככה. לא יכול להיות, הרי מישהו פגע בי וביקש סליחה. אז מה, זהו, אני כבר לא אזכור לו את זה? זה בפנים. והקדוש ברוך הוא מוחק. אבל הוא הקדוש ברוך הוא, אנחנו בני אדם. אז עוד שנייה, אז להאמין בכוחה של התשובה, להאמין שזה באמת עסקה טובה, ולהעיף את כל מדנודי הצער, האלו שלא תורמים לשום דבר. כן. נכון. נכון. אבל הוא מדבר, תשים לב, לא על, וגם רבי נחמן מדבר על זה, לא על עצבות, אלא על לב נשבר. לב נשבר זה ממש לא עצבות, הנה הרב קוק תכף. מה? לב נשבר זה, גם לא יודע אם זה מרמור, זה הרצון שלי להיות יותר, זה הכיסופים שלי, זה לב נשבר, אבל לא מעבר לזה. תראו מה אומר הרב קוק על העצבות. כל המידות אפשר להעלותן מפני שיש להם שורש בקדושה, חוץ מהעצבות שאין לה שורש כלל. העצבות אין לה בכלל מקום. העצבות מופיעה פעם ראשונה בתורה בחטא של אדם הראשון. יש שם הרבה פעמים עצבות. ארורה אדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, בעצב תלדים בנים, הרבה עירונך ועצבונך. זה שם מופיע. אז עצב זה פירוד בעצם. חוץ מהעצבות שאין לה שורש כלל. כי עוז וחדווה במקומו, וצריכים להעלות את סיבתה. כיוון שהשורש מתעלה גם היא עולה. והשורש של העצבות הוא או גאווה או כעס, או דאגה הבאה מסיבתם וכיוצא בזה. אדם הוא גאוותן מדי, הוא דואג מדי, הוא כועס מדי, אז הוא נהיה עצוב. כלומר, להגיד, אני בעצם עצוב כי אני גאה. אז אני אפסיק להיות גאה, ואני לא עצוב. אני עצוב כי אני כועס. אני עצוב כי אני דואג.
לא, אבל להעלות זאת אומרת שיש לזה משהו טוב.
להעלות, לא, הכוונה להציף, כמו להציף את הסיבה. למה אני עצוב? האדם יש לו עצב, למה אתה עצוב בעצם? כי מישהו לא עשה מה שביקשתי ממנו, אז מה? כי...
מה זה על התמידות?
מה? הוא לא מדבר על זה כאן. לא. כשהוא מדבר על ה... אפשר להעלותן הכוונה לגלות השורש שלהם.
שורש טוב.
אורה. זה יכול להיות גם לשני הקיים. אבל ברגע שאתה מגלה את השורש הרע, אתה גם יכול לתקן, אתה יכול לטפל בשורש.
לא, אבל כל דבר רע, יש לו שורש טוב בעצם.
וזה מה שהוא אומר על העצבות שלו. שלעצבות אין שורש טוב. זה בדיוק מה שהוא אומר כאן.
אבל אמרנו שיש לו.
מה? לצער, לא לעצבות. אני מזכיר לכם מה ההבדל. צער זה שאדם, הוא חווה את הפער בינו לבין איפה שהוא רוצה להיות. יש לו איזה לב נשבר, אבל זה ממלא אותו מוטיבציה לצאת אחרי זה ולפעול. ועצבות זה דיכאון, לא מסוגל, אני כלום, מי אני אפס, הוא כזה, דיכאון כזה, כולה נבלע פנימה. זה, בואו נראה גם את הפסקה הבאה של הרב קוק, יראה יתרה בעצבות, רואים אנו איך שקליפת נוגה, ששרויה ביסודה בנפש הבהמית, תראו כמה הרב קוק משתמש כאן במושגים מהתניה, קליפת נוגה הכוונה עולם הרשות, עולם הרשות, לא מצווה ולא עבירה. עורבתי על הנטיות הנפשיות להמשיך אותן אליה, להשפיל את רוח האדם, לטשטש את אורו, למעט שלטון הקודש בעולם. ועל די תוספת עבודה ויראה יתרה, חושבתי להחליש את כוח הרצון, שליטת החוג שבקדושה הפנימית. ואז בכל זאת התעוררות הכוחות הבהמים על ידי פעולות גופניות, באי ומהמם את הרצון החלוש, המדוכה על ידי הפגיעה של צדקות הרבה יותר מן המידה, ועל ידי העצבות המדלדלת המצורפה, ובזה היא עושקת נשמות וכוחות, וכחטף תערוב ובוגדים באדם תוסיף. כלומר, אדם יש לו נטיות של חול, הוא רוצה לעשות אותם, ואז הקודש אומר לו, נו, פתאום, לא יפה, מה אתה יודע, כאילו לא. הוא, כן, פתאום כל מיני משפטים של עצבות, מהממים את הרצון המחול, החלוש. מדוכא על ידי הפגיעה של צדקות הרבה יותר מן המידה. הוא נהיה מן איזה צדיק הזה, אבל נחנק במקום זה, ואז נוצרת איזו משוואה שככל שאתה יותר צדיק יותר, ככה אתה יותר עצוב יותר. אתה פנים כאלה זה, ואתה לא יכול לחייך. כן, יש כאלה שמתעדשים פנים, אתם מכירים את זה? שחרר, אחי, תתעטש עם כל הלב. לא עליי, לא זה. תן, יש כאלה צוחקים, צוחקים איתו. צחק, יצחק בפה מלא, צחוק יפה לבריאות, נכון? חודש אדר מלתו צחוק. ואז יש עצבות. האדם הוא לא מרשה לעצמו לשמוח, הוא לא מרשה לעצמו להיות בהרחבה. והעצבות היא המסוכנת מכולם. אומנם השם לעזוב את חסידה, ושבע ייפול צדיק וקם, וכערי ולוי יתחזק איש אשר נוכח השם דרכו, ישם פניו אל התורה, אל היושר ואל הצדק, אל התפילה הרעננה, ידרוש את השם. מיראה יתרה הרצון נחלש, יותר מדי יראת שמיים מחלישה את הרצון, ואז המידות הרעות משתקות בעומק הנפש, וזה מסוכן מאוד, הוא מתאר כאן את הסכנה, מזדמן שאת הכושר, הן עולות ממחבואן, מעוותות את דרך האדם. לכן צריך להיזהר מהדבר הזה, מיראה יתרה שעלולה להביא את האדם לעצבות. וזה כמובן עבודת חודש אדר שלנו. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. בכל האפשרות של שמחה, כי העצבות היא הדרך של עמלק להיכנס לאדם, תוך כדי שהוא חובש כובע ופאות, כאילו בעירת שמיים, בפוזה של עירת שמיים. שינות כזאת. אבל כמו שאמר כאן, האדמו"ר הזקן, הדרך לחיים של משמעות עוברת בענייני עבודת השם בשמחה. צער ממילא דעלמא לקבולה בשמחה. לקבל את זה באהבה, זה עוזר לנו למתק את הגסות. אבל בענייני מילא דשמיא, כל מה שאדם עושה, גם מעט, שישמח על זה כמותה של הרב, הקדוש ברוך הוא מסתכל בעיקר על זה, על כל הכישלונות, הוא לא מסתכל, כי זה לא אנחנו באמת. אלף פעמים שירית את הכדור, זה, אבל הפעם שפגעת, זה מי שאתה באמת, וזה מה שנחשב. בעצם שאנחנו נשים שם את כל האישיות שלנו. שם יברך אתכם בכל הברכות, חזקו ואמצו.